الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, חף במרחשבן תשפי ב', מסכת ראש השנה, דף טוב, דף י' ז'. רדיו כל חי, זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו ומחוץ עלה. התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי ישר אל משה בן שפרה דינה, מרת ויויאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. וגם ברכת רפואה של אימה, והתפתחות בריאה ותקינה בעזרת השם, לרח הנולד, בן מרים מירית, לאורך ימים טובים, ונזכה יחד עם הוריו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו, לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריאות גופה ונאורה מעליה, אושר ואושר, נחת וטוב ליבב כל הימים. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך, מתוך התרי"ג מצוות. היום הזה מצוות תקס"ט, שלא להונות עבד הבורח אלינו מחוץ לארץ. ומשורשי המצווה משכתבתי בלב דעונאת הגר בסדר משפטים, מצווה סמך ג' כי טעם שניהם שווה, ועל כן הקל ברוך הוא, כמו שאוסיף לב בעונאת הגר לחולשת נפשו ביותו נוכרי בתוך העם, כמו כן אוסיף לב בעונאת העבד שיותר חלוש הנפש ונבזה מן הגר, שלא תאמר זהו עבד ואין עליו כפידה ולא עלינו ממנו חטא מעונאת דברים, וידענו בבירור שזה העבד והגר שהוזהרנו מלהונות אותם אפילו בדברים, שניהם קיבלו התורה על עצמם, כלומר שגר זהו גר צדק, והעבד הוא עבד שמל וטבל לשם עבדות. זוהי המצווה ה-569 מתוך ה-613 מצוות, והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ט"ז במסכת ראש השנה. את פרק השינון, הסיכום והחזרה אנחנו עושים דרך מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, כמה פעמים נידונת התבואה ומתי? והתשובה, התבואה נידונת פעמיים, בפסח שלפני זריעתה ובפסח שלפני קצירתה. שאלה שנייה, מתי תחילת דינם של המים וסופו? והתשובה, לרבי מאיר תחילה בראש השנה וסוף ביום הכיפורים, לרבי יהודה תחילה בראש השנה וסוף בסוכות, ולרבי ישמעאל אף תחילת הדין בסוכות. שאלה שלישית, לרבי יוסי, מתי נידון האדם ומניין? והתשובה, בכל יום ויום ובברית המבואר, שזה מלשון הפסוק ותפקדנו לבקרים, אבל אומר רב חסדא שלומדים זאת מהפסוק לעשות משפט דבר יום ביומו. שאלה רביעית, מה מזכירה התקיעה בשופר של איל והתשובה את עקידת יצחק? שאלה חמישית, אם נמנעו באונס או מחמת השבת ולא עריעו לשנה בתחילתה, האם מרעים לה בסופה? והתשובה בתוספות, באונס כן אבל בשבת לא. אמנם בראשונים חולקים לומר שאף באונס לא. והשאלה האחרונה על דף ט"ז הייתה, אילו דברים מקרים גזר דינו של אדם? והתשובה, צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה, ויש אומרים אף שינוי מקום. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה אותו אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף ט"ז במסכת ראש השנה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, והתאריך הוא כ' במרחשוון תשפ"ב, קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף טוב, דף י"ז, במסכת ראש השנה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ז עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף. מן המילים אמר רבי קרוספודאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין הדין בראש השנה. אמר רבי קרוספודאי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. שלושה ספרי זיכרון של מעשי הבריות נפתחים בראש השנה. ולכן גם לבינונים יש ספר כזה, למרות שהם לא נכתבים כעת בראש השנה, אלא תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. של מי שלושת הספרים הללו? אומרת הגמרא, אחד של רשעים גמורים שעוונותיהם מרובים מזכויותיהם, ואחד של צדיקים גמורים שזכויותיהם מרובים, ואחד של בינונים שזכויותיהם ועוונותיהם שקולים מחצה על מחצה. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר מיד בראש השנה לחיים. והתוספות בדיבור המתחיל ונחתמים כותבים שאף שפעמים דנים את הצדיקים למיטה ואת הרשעים לחיים, כמה מבואר במסכת קידושין בדף למתת עמוד ב', שמשלם השם לצדיקים גמול עוונותיהם בעולם הזה כדי שיזכו לעולם הבא, ולהפך אצל רשעים משלם להם גמול מעשיהם הטובים בעולם הזה כדי להכריתם מהעולם הבא. ואין זה סותר את האמור כאן שצדיקים גמורים נחתמים לאלתר לחיים ורשעים גמורים לאלתר למיטה, שכוונת הגמרא לאלתר לחיים ולאלתר למיטה היא כלפי העולם הבא. ואילו הרמב"ן והרשב"א פירשו שצדיקים גמורים ורשעים גמורים האמורים כאן אינו במובן הרגיל, אלא אלו שהוצדקו בדין הזה של ראש השנה שנמצא להם זכות לחיות, הם קרויים צדיקים, אפילו שבאמת הם רשעים. ואלו שבדין הזה של ראש השנה הורשעו שלא נמצא להם זכות לחיות, קרויים רשעים אף שבאמת הם צדיקים. וכן מצינו גם בלשון הכתוב, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, שפירושו צדיק בדין הזה ורשע בדין הזה. ועוד הם כותבים שדינו לעולם הבא הוא בשעת מיטתו. אז אם כן, צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר מיד בראש השנה לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר למיטה. בינוניים, הרי הם תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. אם זכו ועשו תשובה, נכתבים ביום הכיפורים לחיים. ואם לא זכו, נכתבים למיטה. מביאה הגמרא ומבארת, איך נרמזו שלושת הספרים הללו. אמר רבי אבין, מהי קרא, מהו הפסוק בו נרמז דבר זה שישנם שלושה ספרים שנאמר בתפילת דוד על אויביו בתהילים סמכתת? אימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו. ודורשים זאת כך, אימחו מספר זה ספרם של רשעים גמורים, ומתפלל דוד שגם בו לא יכתבו אויביו. בכוונתו שימותו עוד קודם לראש השנה ולא יצריכו לכותבם באף אחד מהספרים, אומר התוספות ריד. חיים זה ספרם של צדיקים הנכתבים לחיים, ועם צדיקים על יכתבו זה ספרם של בינונים. ואפשר לבאר שצדיקים היינו בינונים בשני אופנים, או הכוונה צדיקים מאילו הרשעים ולכן נקראים הבינונים צדיקים, או שצדיקים גמורים נקראים חיים שכבר נכתמים לחיים. אבל הבינונים שעדיין לא נכתבים לחיים אלא רק יכולים להצדיק את דינם אם יחזירו בתשובה נקראים צדיקים, כך אומר יהיה הים. ויהיה הגמרא רמז נוסף לשלושת הספרים, רב נחמן בר יצחק אמר מאחה, מכאן יש ללמוד על שלושת הספרים שנאמר בבקשת משה רבינו להשם שימחול לישראל על חטא העגל, ספר שמות פרק למד ב' פסוק למד ב', ואתה אם תיסע חטאתם, ועם עין מחיינינה מספרך אשר כתבת, ויש לדרוש מחיינינה זה ספרם של רשעים, מספרך זה ספרן של צדיקים, אשר כתבת זה ספרן של בינונים. והתוספות ריד פירש גם כאן מה שפירש לעיל בדרשה הראשונה שמשה רבינו אמר, ועם עין עמיתייני מיד ואל תגיעייני לראש השנה לכותבייני באחד משלושת הספרים, ולא שבאמת משה היה כתוב בספרם של רשעים. מביאה הגמרא ברייתא בשנין הוא שגם בדין שלאחר תחיית המתים יהיו שלוש כיתות. תניא, נאמר בברייתא מופיע בתוספתא של מסכת סנהדרין בית שמאי, אומרים שלוש כיתות הן ליום הדין שיהיה בזמן תחיית המתים. ותוספות דיבור המתחיל ליום הדין אומרים, אף שכל אחד נידון בשעת מיטתו, מכל מקום הוא עתיד להיות נידון שוב כשיחיו המתים, אם יזכה לחיי העולם הבא שהוא קיים לעד, שיעיינו בדינו שמה כבר נטהר מעוונותיו על ידי עונשו בגיהינום ויזכה לחיי העולם הבא. אם כן, תניא בית שמאי אומרים שלוש כיתות הם ליום הדין, שיהיה בזמן תחיית המתים, אחת של צדיקים גמורים שרובם זכויות, אחת של רשעים גמורים שרובם עוונות, ואחת של בינוניים שיש להם מחצה זכויות ומחצה עוונות. צדיקים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר לחיי העולם הבא. ובחסדי דוד כתב שצדיקים גמורים היינו שרובם זכויות נכתבים ונכתמים לאלתר לחיים בין בשעת פטירתם ובין בדין הגדול בזמן תחיית המתים, משום שמיעוט אבונות שהיו בידם כבר נפרעו מהם בחייהם על ידי איסורים ממרקים ואיסורי המיטה. רשעים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר לגיהינום, שנאמר בספר דניאל פרק י"ב פסוק ב', ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. כלומר שבתחיית המתים, כשרבים מישני העפר יקיצו ויעמדו לתחייה, יהיו כאלו שידונו לחיי העולם, ואלו הם הצדיקים. ויהיו כאלו שידונו לחרפה וביזיון מתמיד, והם הרשעים. ובינונים יורדים לגיהינום לזמן מועט, ומצפצפים, צועקים ובוכים מתוך האיסורים, ועולים מהגיהינום לאחר שעה אחת ונכנסים לחיי העולם הבא כמו הצדיקים, שנאמר בספר זכריה פרק י"ג פסוק ט', והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, והוא יקרא בשמי ואני אענה אותו. ולפי הדרש, המילה השלישית המופיעה בפסוק, הכוונה לכת הבינוניים שעוונותיהם וזכויותיהם היו שקולים בשעת מיטתם, וסמוך לתחייה יביאם השם שוב לאש הגיהינום כדי לצרפם ולזכחם, שתוכל נשמתם להגיע לדרגת העולם הבא, ואז יצפצפו בצעקה, ויקראו בשמי ואני אענה להם ואעלה אותם מיד מהגיהינום. ועליהם, על שלושת הכיתות הללו, אמרה חנה בתפילתה בספר שמואל א' פרק ב' פסוק ו', השם מימית ומחיה מוריד שאול ויעל, מימית את הרשעים, מחיה את הצדיקים, מוריד שאול ויעל הם הבינוניים, שבשעה שהוא בא לחיות מיתים הוא מוריד את הבינוניים שוב לשאול ומיד מעלה אותם. ממשיכה הברייתא בית הלל חולקים על בית שמאי ואומרים, אין הבינוניים יורדים לגיהינום כלל, אלא נוהג עמם הקדוש ברוך הוא על פי הנאמר ב-13 מידות של רחמים, ספר שמות פרק ל"ד פסוק ו', ורב חסד, היינו שמטה את כף המאזניים כלפי חסד, כלפי הצד של הזכויות, כמו שמבארת הגמרא להלן, והרי הם כצדיקים גמורים שזכויותיהם מרובים, ואינם יורדים לגיהינום. ומה שנאמר בפסוק, והבאתי את השלישית באש, שמשם משמע שכן יורדים לגיהינום, הגמרא תבאר בהמשך. ועליהם על הבינונים אמר דוד בתהילים, קט"ז, אהבתי כי ישמע השם את קולי. ורשי מפרש שמזמור זה אמרו דוד המלך לאחר שהמליכוהו, והונח לו ממה שהיה נרדף בימי שאול, ומתהווה להשם שגמל איתו חסד, וחלצו ממוות. אז נאמר, עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, כלומר שהיו קרובים להיכנס לגיהינום. והבני ישכר, וכן הביא הרשש, בשם רבי מנשה מאיליה, שהדרש הוא מהפסוק, כי איתה אוזנו לי, הסמוך לפסוק, אהבתי כי ישמע השם, אוזנו הוא מלשום אוזניים. ועל כך אמר, כי איתה, שמטה בחסדו את המאזניים לזכות. ועליהם אמר דוד, כל הפרשה כולה דלותי וליושיע, שאף שהם בינוניים ודלים במצוות הקדוש ברוך הוא מושיעם, ומטה את הכף כלפי חסד, ומשום כך הוא אומר בהמשך, שובי נפשי למנוחה יחי, ואתלך לפני השם בארצות החיים, והיינו שעל ידי שמטה כלפי חסד זוכים לחיי העולם הבא. ממשיכה הברייתא, פושע ישראל בגופן ופושע אומות העולם בגופן, והגמרא תבאר בהמשך מיהם, יורדים לגיהינום ונידונים בה 12 חודש. ואין הכוונה לגיהינום שנידונים בו אחר המיטה, אלא קודם זמן התחייה יורדים שוב לגיהינום ונידונים בו 12 חודש. ולאחר 12 חודש גופן קלה ולא יקומו בתחיית המיתים, ונשמתה נשרפת תתבטל יצירתה ממה שהייתה כדבר הנשרף שהופך לאפר, ורוח השם, שהיא רוח של פיוס ורצון להקל על הרשעים, מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים. והוא מצב שאין בו עונש וצער כמו בתחילה, אבל גם לא נועם ועונג של הצדיקים. שנאמר בנבואת מלאכי על שכר הצדיקים ועונש הרשעים ביום הדין העתיד לבוא. כי בתחילת העניין נאמר שם, כי הנה היום בא בוער כתנור. ומבואר במפרשים שיום זה הוא יום הדין של העתיד לבוא. אז בתוך הדברים הוא אומר לצדיקים בספר מלאכי פרק ג' פסוק כ"א, ועשותם לשון מעוך ודריסה רשעים כי יהיו איפר תחת כפות רגליכם. כותב הכסף משנה בלכות תשובה פרק ג' הלכה ה', שזכותו להם שהם תחת כפות רגלי הצדיקים, שעל ידי כך הצדיקים יבקשו עליהם רחמים. מוסיפה הברייתא לבאר שיש כת נוספת שאינה קמה כלל בתחיית המתים ואין קצבה לאיסוריהן. אבל המינין, הצדוקים והבייטוסים שהפכו דברי אלוקים חיים לרעה, הצדוקים והבייטוסים היו מתלמידי צדוק ובייטוס, שהיו מתלמידיו של התנא אנטיגנוס איש סוכו ויצאו לתרבות רעה כשטעו בדבריו וסברו שאין שכר בעולם הבא על קיום המצוות, ועשו להם תורה משלהם שהאמינו רק בתורה שבכתב ופרשו כרצונם. איפך הכתוב בתורה, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. לא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. כך הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת אבות פרק א' משנה ג'. ובמוסף הערוך כתב בטעם המילה מינים, שהנוטים מן הדת היו קוראים לעצמם מאמינים, וחזל קטעו את המילה הזו וקראו מינים, כי יש ביניהם מינים ממינים שונים. אז אם כן אומרת הברייתא, אבל המינין, הצדוקים והבייטוסים שהפכו דברי אלוקים חיים לרעה, והמסורות מלשינים המוסרים המון ישראל ביד הגויים, והאפיקורסים מבזי תלמידי חכמים, ואלו שכפרו בתורה ואומרים שהתורה שאנו מחזיקים בה לא ניתנה מן השמיים אלא משה רבינו אמרה מדעתו, ואלו שכפרו בתחיית המתים ואלו שפרשו מדרכי ציבור, שנבדלים מעדת ישראל ואינם עושים מצוות עם כלל הציבור אלא הולכים לבדם, כאילו הם מהגויים, ואלו שנתנו חיתתם בארץ חיים שמטילים מורה על בני אדם, ואלו שחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירובעם בן נבט והחבריו, כל אלו יורדים לגיהנום לאחר מיתתם ונדונים בה לדורי דורות. וכותב הרתבה, שאילו אינם בכלל שלושת הכיתות שעומדות ליום הדין, כיוון שאינם נדונים כלל בתחיית המתים, אלא בשעת מיתתם יורדים לגיהנום ונדונים שם לדורי דורות, ועתיד הקדוש ברוך הוא להראותם לכל העולם בימות המשיח, לפי שאינם בכלל ישראל כלל, כיוון שפרקו עול ופרשו מן הציבור. שנאמר בספר ישעיה פרק ס"ו פסוק כ"ד, ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר, הרי שהאש השורפת אותם בגיהנום לא תכבה. מוסיפה הגמרא, גיהנום קלה והם אינם קלים, אף בשעה שיתבטל הגיהנום לעתיד לבוא, הם יהיו נענשים לעולם. שנאמר בתהילים מ"ט, וצורם לבלות שאול, כלומר שצורתם נשמתם תבלה את השאול, שאפילו הוא יתבלה ויחלה, הם יישארו ולא יחלה עונשם. וכל כך למה? מדוע הם נענשים על כך? מפני שפשטו ידיהם בזבול, שבגלל אבונותיהם חרב בית המקדש שנקרא זבול, שנאמר בהמשך הפסוק, וצורם לבלות שאול מזבול לו, כלומר מפני מה תבלה צורתם את השאול שהוא קלה והם אינם קלים? מפני הזבול. ואין זבול אלא בית המקדש, שנאמר בתפילת שלמה להשם לאחר שבנה את בית המקדש וראה שהענן שוכן עליו, ספר מלכים א' פרק ח' פסוק י' ג', בנו וניתי בית זבול לך, הרי שבית המקדש נקרא בית זבול, ועליהם מלכת זו של המינים וחבריהם. אמרה חנה בתפילתה, השם יחתו מריביו, כלומר ישברו מריביו של הקדוש ברוך הוא, מריביו הם אלו שגרמו להחריב את בית מקדשו. כותב המהרש"א, אלו הכיתות שהוזכרו כאן, באבונם נחרבו שני המקדשות, שבבית ראשון היו עובדי עבודה זרה ומומרים וכופרים בתורה, וכת מסורות היו בבית שני כמו בר קמצא שהלשין לקיסר, כמה מבואר במסכת גיטין בדף נ"ה עמוד ב', וכן אפיקורסים שמצדוקים שעל ידם מחרב בית המקדש השני. אמר רבי יצחק בר אבין, ופניהם של אלו הרשעים המינים וחבריהם דומים לשולי גדירה, לתחתית של גדירה שהיא מונחת על האש ומחמת כן שחורה ושרופה, וכן רשעים אלו שנידונו בגיהנום ושחררו פניהם מאש הגיהנום כשולי גדירה. ואמר רבא, והנה הוא, ואלו הרשעים הם משפירי שפירי בני מחוזה, מהמעונגים והשמינים של העיר מחוזה, ותחת יופיים שיש להם בעולם הזה יושחרו פניהם לעולם הבא בגיהנום, אומר המהרש"א, ומקריין בני גיהנום, ולאחר מותם יקראו להם בני גיהנום. חוזרת הגמרא כעת לבאר כמה עניינים שהוזכרו בברייתא, ותחילה מבארת את דברי בית הלל, שהקדוש ברוך הוא מתה דין הבינונים כלפי חסד. אמר מר ובא לאל בברייתא, בית הלל אומרים ורב חסד מתה כלפי חסד, כלומר שהבינונים אינם נידונים כלל לגיהנום, משום שהקדוש ברוך הוא מתה את הכף כלפי חסד ומזכה אותם. מקשה הגמרא, והכתיב, הבאתי את השלישית באש, ודרשו מזה בית שמאי, שהכת השלישית שהיא כת הבינוניים נידונת באש של הגיהנום, וכיצד אמרו בית הלל שאינם נידונים לגיהנום? תרץ את הגמרא, אתם, הכתוב שם מדבר בפושעי ישראל בגופן, שגם לבית הלל הם נידונים לגיהנום. מקשה הגמרא, איך אפשר להעמיד את הפסוק בפושעי ישראל בגופן? ואמרת לי תלו תקנת, הרי נאמר לאל שפושעי ישראל בגופם לאחר שהיו בגיהנום 12 חודש, גופם קלה ונשמתם נשרפת, ואילו בפסוק הזה נאמר, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, משמע שעונשם הוא רק כצירוף כסף, וכמו שהכסף מתמרק על ידי הצירוף, כך אבונותיהם מתמרקים ביסורי הגיהנום, ויש להם תקנה. תרץ את הגמרא, כי לית להו תקנה, מה שאמרנו שאין לפושעי ישראל תקנה וגופם קלה, הוא דווקא ברוב אבונות, שיש להם רוב אבונות, ובכלל אבונותיהם יש גם אבון של פושעי ישראל בגופם. אבל אחר כאן שאמרנו שיש להם תקנה, מדובר בבינונים שיש להם מחצה אבונות ומחצה זכויות, והתבעו נמי, ויש בכלל אבונותיהם גם אבון דפושעי ישראל בגופן. באופן זה לא סגיה לי דלב, והבאתי את השלישית באש, אין די לו לאבון של פושעי ישראל בגופן שיתכפר מבלי שירדו לגיהנום, אולם אחר כך הם עולים משם. והכוונה שנידונים בגיהנום שעה אחת ועולים, כמו שאמרו בית שמאי, בבינונים סתם, והסמיכו זאת על הפסוק הזה. ואם לאו, ואם אין בהם אבון של פושעי ישראל בגופן, עליהם אמרו בית הלל ורב חסד מתה כלפי חסד, ואין יורדים כלל לגיהנום. כותב הראש שנמצאו שישה חילוקים בדיני העולם הבא. א', צדיקים גמורים, דהיינו רוב זכויות נכתבים ונחתמים לאלתר לחיי העולם הבא. ב', בינוניים, דהיינו מחצה על מחצה, ואין בהם עבירה של פושעי ישראל בגופן. רב חסד מתה כלפי חסד ואינם יורדים לגיהנום. ג', בינוניים שיש בהם אבון של פושעי ישראל בגופם יורדים לגיהנום ומצפצפים ועולים. ד', רשעים שרובם אבונות. ואין בכלל זה פושעי ישראל בגופם יורדים לגיהנום ליוד בית חודש ואחר כך באים לחיי העולם הבא. היי, רשעים שרובם אבונות ויש בהם פושעי ישראל בגופם יורדים לגיהנום ליוד בית חודש, ולאחר יוד בית חודש גופם קלה ונשמתם נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים. וב, צדוקים ובייטוסים ומסורות יורדים לגיהנום לדורי דורות. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל קרקפת שכל מה ששנינו כאן בעניין יורדי הגיהנום, הוא רק כשלא עשו תשובה, אבל אם עשו תשובה, התשובה תולה, היינו מעכבת את הפורענות, ומיתה ממרקת, כלומר מרקה את אבונותיו, ואינו יורד לגיהנום. ובמסכת יומא בדף פיוו, הגמרא מונה ארבעה חילוקי כפרה, וכפרת מיתה נאמרה שם על חילול השם שהוא היבון החמור מכולם. והרי כאן נמנו דרגות שונות של בעלי עבירה, ואפשר שנקטו כתוספות כך, משום אבון המינים שהם החמורים. אבל לשאר בעלי עבירה, די גם בכפרה פחותה מזו של מיתה. ממשיכה הגמרא לדון בדברי הברייתא להיל. שנינו בברייתא בהמשך דברי בית הלל ועליהן על הבינוניים שנוהג עם הקדוש ברוך הוא במידת מתה כלפי חסד, אמר דוד, אהבתי כי ישמע השם. דרש רבה, מהי דכתיב, מהו שכתוב אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני? היה ראוי יותר לומר חפצתי שישמע השם קול תחנוני. כך אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אי מתי אני אהובה לפניך? בזמן שאתה שומע קול תחנוני. כלומר שדורשים את המילה אהבתי כאילו כתוב אהבתני. דהיינו, אהבת אותי. ובחידושי רבי משה מימרהן נוסיף, שיש כאן דיוק גם במילה כי, שהיה לו לומר אהבתי ישמע השם. והוא בייר שדורשים את תיבת אהבתי, כאילו נוקדה אהבתי, כלומר, אימתי אהבתי ניכרת, כאשר שמע כל תחנוני. ומה שנאמר בהמשך המזמור, דלותי ולי יושיע, יש לדרוש, אף על פי שדלני מן המצוות כבינונים, שמצוותי שקולות כנגד אבונותי, ואין בהם כדי הכרעת הקף לזכות, עם כל זאת, לי נאה להושיע, אותי נאה להושיע ולעטות כלפי חסד ולהכריע את הכף לזכות. ובייר הרשב"ם, לי נאה להושיע יותר מכל האומות שהרי ישראל היא חדוכה. מבארת הגמרא מיהם הפושעים בגופם הנזכרים בברייתא, פושעי ישראל בגופם מי נהיו מיהם? אמר רב, קרקפת דלא מנח תפילין, ראש שלא מניח תפילין, יהודי שלא קיים מצוות הנחת התפילין. ולאו דווקא שלא יניח תפילין של ראש, אלא הוא הדין תפילין של יד, שהרי אפילו בשאר מצוות עשה שבגופו כך הדין. והבן יהוידע כתב שהתפילין הם כמו חותם וסימן של עבדות לקדוש ברוך הוא, ועיקר האות הוא בתפילין של ראש הם גלויות לעין כל. והריפה הרמב״ם כתבו שהכוונה שלא יניח תפילין מעולם. והרי מילוניל ביאר את הטעם, מפני שאם לא יניח אפילו פעם אחת, נמצא שהוא כופר באותה מצווה. ואילו מדברי רבינו תם, ותוספות דיבור המתחיל קרקפת משמע, שאף אם יניחם בחייו אלא שעכשיו הוא מזלזל בהנחתם, מפני שמגונה בעיניו הנחת הרצועות על ראשו, אף הוא בכלל זה. ומי הם פושעי אומות העולם בגופן? אמר רב, שחטאו בעבירה, דהיינו בגילוי עריות. שגם בנוח מוזר עליהם, כמבואר במסכת סנהדרין בדף נ"ו, ויש שהביאו שמצינו בש"ס בכמה מקומות שסתם עבירה, הכוונה לגילוי עריות. כאן נאמר במסכת תענית דף זין עמוד ב', סוף נכשל בעבירה, שנאמר, ומצח אישה זונה, הייתה לך. מבארת הגמרא, מי אלו שנקראו בברייתא שנתנו חיטתם בארץ חיים? שנינו בברייתא ושנתנו חיטתם בארץ חיים, הם מן היורדים לגיהנום ונידונים בה לדורי דורות, אומר רב חסדא. זה פרנס המטיל אימה יתרה על הציבור. זה מנהיג המטיל אימה יתרה על הציבור, שרודה את הציבור בחוזקה, והם יראים ומפחדים ממנו, וכוונתו בזה היא שלא לשם שמיים אלא לכבוד עצמו, כמו שעושים מלכי האומות. וכותב הרמב"ן בשער הגמול, שאפילו אם הדריכם בדרך ישרה, אין זה ראוי, כיוון שעל ידי כך הציבור מכוונים דעותיהם ומעשיהם לעבודתו ולא לעבודת אדון כל. כלומר שמשועבדים לו באופן שכל מעשיהם הם רק כדי להסביע את רצונו של השליט. ומשמע שהטעם הוא משום שהוא בגדר של כפירה שמטרתו שיעבדו אותו ולא את הקדוש ברוך הוא. מביאה הגמרא ממרא בעניין הזה, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, כל פרנס המטיל אימה יתרה לציבור שלא לשם שמיים אינו רואה בן תלמיד חכם. אומר הריטב"א שזו מידה כנגד מידה, כדי שלא יראה פרנס מזרו, כמבואר במסכת גיטין דף סמך עמוד א', שאין ממנים פרנס אלא תלמיד חכם בלבד. אומר המהרש"א שאומנם יש לה פרנס להטיל אימה על הציבור, כמו שנאמר במסכת כתובות בדף קוף ג', זרוק מרה בתלמידים, אבל אימה יתירה היא שלא לשם שמיים. ולמרות שלאל נתבאר הוא שעונשם של מטילי אימה לציבור הוא שיורדים לגיהנום לדורי דורות, וכאן משמע שעונשו הוא שאינו רואה בן תלמיד חכם, כותב הריטב"א שלאל מדובר שהוא גם חוטא ומחטיא. ומאיכן לומדים זאת? אומרת הגמרא שנאמר בדברי אליהו לאיוב, כשהוכיחו על שהטיל אימה יתירה על בני דורו, כאמור בספר איוב פרק ל"ז פסוק כ"ד, לכן יראו אנשים, לא יראה כל חכמי לב, כלומר כיוון שאנשים יראים ממנו, לכן לא זכה שיהיו לו בנים חכמי לב. מבארת הגמרא את דברי בית הלל שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. שנינו לאל בברייתא בית הלל אומרים ורב חסד? מתה כלפי חסד. איך היא אבית? כיצד הקדוש ברוך הוא עושה את ההטיה כלפי חסד? רבי אלעזר אומר, כובשו כובש ודוחק כלפי מטה את כף המוזניים של הזכויות, ובכך הם מכריעים את כף האבונות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכביד את כף הזכויות כאילו יש לו זכות נוספת. שנאמר בספר מיכה פרק ז' פסוק י"ט, ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, הקדוש ברוך הוא ישוב וירחמנו על ידי כבישת כף הזכויות, ובכך יכרעו אבונותינו. רבי יוסי בר חנינה אמר שהקדוש ברוך הוא נושא ומגביה את אחד מן האבונות, ועל ידי כך כף האבונות מגבעת וכף הזכויות מכריעה, שנאמר נושא אבון ועובר על פשע. תנא דבי רבי ישמעאל שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, מעביר ראשון ראשון מעביר ומאיסיר את האבון הראשון שנכנס לכף האבונות, וממילא אם יש לו מחצה זכויות ומחצה אבונות שבהם כלול אותו האבון, הכף של הזכויות מכריעה, שהרי אחד מהאבונות נחסר, וכן היא עמידה, וכך היא הנהגת הקדוש ברוך הוא, שעל ידה הוא מתה כלפי חסד. אמר רבא, ואבון עצמו אינו נמחק, אף שהקדוש ברוך הוא מסיר את האבון הראשון מכף המוזניים, מכל מקום אינו מוחקו לגמרי, ויוצא מכך הוא, דהי קרו באבונות, אם לאחר הסרת האבון הזה לא יכריעו הזכויות, אלא יהיו מחצה על מחצה, נמצא שהיו לו מתחילה רוב אבונות. באופן זה מחשיב הקדוש ברוך הוא אבון זה בהדיו ביחד עם שאר האבונות, והוא נמנה עם רשעים גמורים. מביאה הגמרא עוד דרשה בפסוק נושא אבון ועובר על פשע. כל המעביר על מידותיו, כל מי שמניח את מידותיו אינו מדקדק למדוד לחברו מידה כנגד מידה על מה שציירו, מעבירים לו על כל פשעיו, מידת הדין מניחה לו על פשעיו ואינה מדקדקת עם עולה הנישו עליהם, שנאמר נושא אבון ועובר על פשע. ודורשים מכך, למי הקדוש ברוך הוא נושא אבון ואינו מדקדק להנישו? למי שעובר על פשע, למי שמעביר על מידותיו כלפי חברו שפשע כנגדו. מביאה הגמרא מעשה בעניין מי שהעביר על מידותיו. רב הונא ברי די רב יהושע חלש, חלה לו עלינו, על רב פאפה לשיו לבי. נכנס רב פאפה לשאול בשלומו, חזי דחל לשלי אלמה. ראה שהוא עומד למות, אמר לו רב פאפה לבני ביתו של רב הונא, צוויתו לי זוודתה. הכינו לו צידה לדרך, כלומר תכריכים, שהם צידה לדרך של המתים, אומר רשי. לסוף איתפח, לבסוף עברי רב הונא. אבי מכסיף רב פאפה למכזה, היה מתבייש רב פאפה לראותו משום שביקש להכין לו תכריכים. אמרי לי, אמרו העומדים שם לרב הונא, מהי חזית? מה ראית שניצלת מן המיטה? אמר לו, ישיב להם רב הונא, אין, אחי אבא, אכן כך היה שנגזרה עליי מיטה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא לבית דין של מעלה, הועיל ולא מוקם במילי, הועיל ואינו מעמיד על מידותיו אלא מעביר עליהם, לא תקומו בעדי, אל תדקדקו אחריו, שנאמר נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא הקדוש ברוך הוא אבון? למי שעובר על פשע. מוסיפה הגמרא לדרוש את המשך הפסוק נושא אבון, נאמר בפסוק מיקל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו. אמר רבי יחא בר חנינא, הדברים האלו הם כדוגמת עלייה וקוץ בה, כמו עלייה של כבש שהיא החלק השמן והמובחר שבו, שיש בתוכה קוץ ולכן קשה ליהנות ממנה. כלומר, אף שיש כאן דברי תנחומים שהקדוש ברוך הוא נושא אבון ועובר על פשע, אבל קוץ בה, שזה רק לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו, שאין הקדוש ברוך הוא נושא אבון לכל ישראל, אלא למי שמייסים את עצמו כאילו שיריים, שאינם נחשבים, כלומר למי שאינו חשוב בעיני עצמו ואינו מתגאה. ובטעם הדבר, שאינו דומה אדם מכובד החוטא לאדם פשוט ונבזה החוטא, שחטאו של אדם מכובד הוא יותר גדול ויותר מגונה. ולכן אדם שמתגאה ומחשיב את עצמו נוהגים עמו על פי דרכו ונחשב חטאו כשל אדם חשוב, אילו אדם שמקטין את עצמו נוהגים עמו כחטא של אדם פשוט שיותר קל להימחל. ומבארים הריאף והערוך לנר, שאף רבי אחא בר חנינא מסכים לדרשה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נושא אבון למי שעובר על פשע, אלא שישנם שני מיני בני אדם המעבירים על מידותיהם. האחד שמעביר על מידותיו מחמת גבהות הלב, שסבור שהשני כל כך שפל ונבזה עד שדבריו אינם מעלים ומורידים בכבודו של האדם שחשוב כמותו, והשני שמעביר על מידותיו מחמת שפלות וענווה שמייסים עצמו כשיריים. ועל כן אמר רבי אחא בר חנינא שהקדוש ברוך הוא מוכל אבון רק למין השני שעובר על פשע מחמת ענווה. ממשיכה הגמרא בדף י"ז עמוד ב' לדון בעניין הנהגת הקדוש ברוך הוא כלפי חטאי האדם, ומיישבת בכך כמה פסוקים בנידון הזה הנראים כסותרים. רב הונא רמי, רב הונא הקשה סתירה, כתיב בתהילים קמ"ה שדוד משבח להשם ואומר צדיק השם בכל דרכיו, והיינו שהקדוש ברוך הוא מתנהג במשפט אמת וצדק שאין בו ויתור, צדיק מלשון צדק ומשפט אמת. וכתיב נאמר בהמשך הפסוק וחסיד בכל מעשיו, שהקדוש ברוך הוא מתנהג בחסידות לפנים משורת הדין, והרי זה סותר לתחילת הפסוק. מתרץ רב הונא בתחילה, הקדוש ברוך הוא מתנהג כצדיק במשפט אמת ללא פשרה, ולבסוף כשרואה שאין העולם מתקיים בדין אמת, הרי הוא חסיד מתנהג במידת החסד והרחמים לפנים משורת הדין. והפני יהושע ביאר שבתחילה צדיק מוסב על ראש השנה שהוא זמן דין, ואז דן הקדוש ברוך הוא במידת האמת, וביום הכיפורים מתנהג במידת החסד. הוא מוסיף שבדרך זה מיושב מדוע הקדים הכתוב את מידת החסד בפסוק ורב חסד ואמת, משום שפסוק זה נאמר למשה רבינו ביום הכיפורים שהוא זמן החסד, ורק בראש השנה שאחריו הייתה מידת אמת. ובתורת חסד ביאר, על פי דברי הבינה לעיתים, שכל זמן שעדיין לא בא עת הדין בפועל, הקדוש ברוך הוא מראה עצמו כצדיק הנוהג במידת המשפט ומטרה באדם, שעלול הוא להיענש במידת הדין. ועל כן נאמר בפסוק צדיק השם בכל דרכיו, כלומר בדרכים המובילות אל מעשה הדין, הקדוש ברוך הוא מראה עצמו כצדיק הנוהג במידת הדין. אבל לבסוף כשמגיע עת המעשה שיש להעניש את האדם, הקדוש ברוך הוא מרחם ונוהג במידת חסד, ועל כן נאמר וחסיד בכל מעשיו, שבמעשה בפועל הוא נוהג כחסיד במידת חסד ורחמים. וכותב הרמח"ל במסילת ישרים פרק ד' שוודאי אין הקדוש ברוך הוא מוכה לגמרי על האבונות, שהרי הקדוש ברוך הוא כל אמת וכל דרכיו משפט, אלא שמידת הרחמים מועילה בשלושה דברים. א', שהעונש לא בא מיד, אלא הקדוש ברוך הוא ממתין לו שישוב, ב', שהעונש לא יהיה בחרון אף, וג', אם ישוב האדם בתשובה, תחשב עקירת הרצון לחוטא כאילו החטא שנעשה נעקר מהמציאות ולא יענש עליו. משום שמתנחם לגמרי, והיה חפץ ומשתוקק שלא היה נעשה הדבר ההוא, ומצטער בליבו צער חזק על שנעשה הדבר. ועוד כתב הרמח"ל בדרך השם שישנם דברים שהשכר עליהם הוא שהתנהגו משמיים עם האדם ברחמים ובחמלה, ונמצא שמידת המשפט עצמה נותנת שינהגו עמו במידת הרחמים, שזהו השכר המגיע לו בדין על מעשים אלו. רבי אלעזר רמי אומרת הגמרא, רבי אלעזר הקשה סתירה, כתיב, נאמר בתהילים, סמך ב', בעניין השכר והעונש שגומל השם לברואיו, ולך השם חסד, שהקדוש ברוך הוא מתנהג במידת החסד לפני משורת הדין, ומאידך כתיב בהמשך הפסוק נאמר, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, שהקדוש ברוך הוא מדקדק לשלם לאדם לפי מעשיו. תרץ רבי אלעזר בתחילה, הקדוש ברוך הוא סבור להתנהג במידת כי אתה תשלם כמעשהו, היינו במידת הדין. ולבסוף, כשרואה שאין העולם מתקיים בדין, הרי הוא מתנהג במידת ולך השם חסד. ופירוש הפסוק הוא, לך השם חסד להיכנס לפני משורת הדין, כאשר אתה רואה שאין העולם מתקיים, אם תשלם לאיש כמעשהו. אילפה היא שם של חכם ואמרי לה, יש אומרים שקראו לו אילפה, רמי הקשה סתירה. כתיב נאמר בפסוק של 13 מידות של רחמים בספר שמות פרק למדל את פסוק ו', ורב חסד שמשמעותו שהקדוש ברוך הוא מתנהג במידת החסד לפני משורת הדין. ומאידך כתיב בהמשך הפסוק ואמת, שהקדוש ברוך הוא מתנהג בדין אמת בלי ויתור, והוא מתרץ אילפה בתחילה סבור הקדוש ברוך הוא להתנהג במידת ואמת, ולבסוף הוא מתנהג במידת ורב חסד לפני משורת הדין. ונשאלת השאלה מדוע הוקדם בפסוק ורב חסד ואמת, אם בתחילה אמת ולבסוף חסד, תרץ עין אליהו שאכן כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה תחילה אמת ולאחריה החסד. אבל אחר ששתי מידות האלו קיימות, הסדר האמור בפסוקים הוא לפי ההנהגה בפועל של המידות הללו. ובהנהגה בפועל יש חילוק, שאם הצדיקים עדיין מתנהג הקדוש ברוך הוא במידת האמת, ורק עם אלו שאינם צדיקים נוהג הקדוש ברוך הוא במידת החסד, שהם אינם יכולים להתקיים במידת הדין. ועל כן בי"ג מידות של רחמים שנאמרו כשישראל חטאו בעגל ולא היו צדיקים, הקדים הקדוש ברוך הוא את החסד להורות שהוא מקדים לנהוג עמה בחסד. וכן הפסוק בתהילים לך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשה, הוא עוסק באינם צדיקים, ולכן הוקדמה בו מידת החסד. ואילו בפסוק צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, הפסוק הזה עוסק בצדיקים, כמה מבואר במדרש שכל מזמור תהילה לדוד חוזר על בנינו כנטיעים האמור במזמור שלפניו, על כן הוקדמה בו מידת האמת, שבמידה זו הקדוש ברוך הוא נוהג תחילה עם הצדיקים. אגב שהוזכרו 13 מידות רחמים, מוסיפה הגמרא לדרוש בעניין הזה, נאמר בתחילת הפסוק של 13 מידות של רחמים שנאמרו למשה, ויעבור השם על פניו ויקרא, כלומר הקדוש ברוך הוא קרא את י"ג המידות האמורות אחר כך. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, אם לא היה כתוב כן בפסוק לא היינו יכולים לומר כן מעצמנו. מלמד, המילה ויעבור מלמדת שנתעטף הקדוש ברוך הוא בתלית כשליח ציבור המתעטף בתלית ועובר לפני התיבה, והראה לו למשה בנבואה את סדר התפילה של 13 מידות, ואמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה, יזכירו בתפילת תעניתם ואני מוחה להם. והטעם שדרש מכאן רבי יוחנן שמישראל יעשו כן הקדוש ברוך הוא ימחה להם, מפני שהקדוש ברוך הוא אמר לפני כן למשה, אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אכון וריחמתי את אשר ארחם. והיינו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני אעביר כל טובי על פניך ואלמד אותך סדר בקשת רחמים של י"ג מידות, וכסדר הזה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג מידות, הווה מלמד את ישראל לעשות כן, ועל ידי שיעשו כן יהיו נענים. מבארת הגמרא את כפילות שם השם שבשלוש עשרה מידות. השם השם, השם הוא מידת רחמים, ונאמר פעמיים כיוון שאני הוא במידת הרחמים קודם שיחטא אדם, שאף קודם שיחטא אדם צריך הוא למידת רחמים, ומסביר הראש למה, כי אף שיודע הקדוש ברוך הוא שעתיד האדם לחטוא מתנהג עמו במידת הרחמים וכפי המצב שבו הוא מצוי עכשיו, ועוד הוא מתרץ שאף שמחשבת עבודה זרה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה כאמור במסכת קידושין בדף למתת עמוד ב', מכל מקום זה דווקא לאחר שחטא בה ועבד עבודה זרה, אז מצרף הקדוש ברוך הוא גם את המחשבה שקדמה למעשה, אבל קודם שחטא אין הקדוש ברוך הוא מעניש על המחשבה בלבד, וזוהי מידת הרחמים קודם שחטא בפועל. ואני הוא במידת הרחמים גם לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. ממשיכה הגמרא ודורשת, אחר השם השם נאמר כל רחום וחנון, וכל שאר 13 המידות ולאחריהם השם הוסיף ואמר למשה, ויאמר הנה אנוכי כורת ברית. אמר רב יהודה, ברית קרוטה ל-13 מידות האלו שאינן חוזרות ריקם, אם יזכירו מישראל בתפילת תעניתם שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית על 13 מידות האמורות קודם לכן שהנה לתפילתכם כשתזכירו. דנה הגמרא עם חזרה בתשובה מועילה לקרוע את גזר דינו של האדם. אמר רבי יוחנן גדולה תשובה שמקרה את גזר דינו של אדם שאף אם כבר נגזר עליו לרעה, אם עשה תשובה נקרא גזר דינו שנאמר בתוכחה ששלח הקדוש ברוך הוא את ישעיהו לומר לישראל, ספר ישעיה פרק ו' פסוק י', אשמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו אשע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו, לב העם הזה הולך הלוך ואשמן שמכבידים את ליבם לבל יבין את תוכחת הנביאים, ואוזניהם הולכות וכבדות מלשמוע ועיניהם הולכות ונסתמות מלראות, שהם נמנעים מלשמוע דברי הנביא משום שהם יראים שהם יוטבו בעיניהם דבריו ויבינו בליבם וישובו אליי ויהי רפואתם. ומהלשון ושב ורפא לו מבואר שעל ידי התשובה יסלח להם מאבון ויקרא גזר דינם. מקשה הגמרא, אמר לי רב פאפה לאביי ודילמה ושם הפסוק זה מדבר לפני גזר דין, וכיצד למד ממנו רבי יוחנן שהתשובה מועילה גם לקרוע את גזר הדין? תרץ את הגמרא, אמר לי אביי לרב פאפה ורפא לו כתיב, כך נאמר בפסוק, ואיזה הוא דבר שצריך רפואה? הווה אומר זה גזר דין, שהלשון רפואה משמעו באופן שכבר בא החולי על האדם. אותו דבר כאן, הכוונה שכבר נגזר דינו של האדם, והתשובה מועילה לו שהיא קרא גזר דינו. מקשה הגמרא כמה קושיות על דברי רבי יוחנן שתשובה מועילה לקרוע גזר דין. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יוחנן שנינו בברייתא, השב בינתיים בין ראש השנה ליום הכיפורים, השב בתשובה, מוכלין לו, לא שב בינתיים, אפילו הביא לקורבן כל אלי נוויות, אלים מובחרים שבעולם להתרצות לפני השם, כששב בתשובה על עוונותיו, אין מוכלים לו, הרי מפורש בברייתא שתשובה אינה מועילה לאחר שכבר נגזר הדין ביום הכיפורים. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. הברייתא מדברת ביחיד שעשה תשובה, ובו היא מועילה רק קודם גזר הדין, והרב יוחנן מדבר בציבור העושים תשובה, ואצלם היא מועילה גם לקרוע גזר דינם לאחר שנגזר הדין. והחילוק בין גזר דין של יחיד לציבור שגזר דין הוא, כאשר אדם נשתרש בחטא שנעשה לו כקניין, ובאופן כזה, ליחיד קשה להתעורר מעילה ולשוב בתשובה. לכן אמרו שגזר דינו אינו נקרא מלבד בעשרת ימי תשובה, שהזמן מזרזו ומעוררו לשוב. אבל כשציבור שב בתשובה, אחד מעורר את חברו וכל את יכולים להתנתק ממה ששקו בחטא, ועל כן אמרו שגזר דינם נקרא בכל עת. כך נאמר בספר הבתים. קושייה נוספת על רבי יוחנן מי טבעי, יקשו בני הישיבה מן הברייתא. שנינו בברייתא נאמר בתורה לארץ ישראל בספר דברים פרק י' פסוק י' ב', תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על ארץ ישראל בתחילת השנה ועד סופה לראות מה היא צריכה ולחדש בה גזירות. המזרחי מפרש כי היה די לומר בפסוק, עיני השם אלוקיך בא, מאיתור התיבות מראשית השנה ועד אחרית שנה דרשו שמחדש בגזירות, אם שינו אנשים את דרכם מרעה לטובה או להפך. ומבאר את הברייתא מה שנאמר שהשם משנה גזירות מתחילת השנה לסופה, פעמים שעיתים הזמנים שבסוף השנה הם לטובה להקל עליה מהפורענות שנגזרה עליה בראש השנה, ופעמים שעיתים הם לרעה לפחות מן הטובה שפסקו לה בראש השנה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה ופסקו להם בבידין של מעלה שירדו להם גשמים מועטין, לסוף באמצע השנה חזרו בהם ושבו בתשובה, להוסיף לישראל עליהם על הגשמים שנפסקו אי אפשר, לפי שכבר נגזרה גזירה כמה גשמים ירדו, ואי אפשר לשנותה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידם לגשמים בזמנן, בזמן שהם מועילים לזריעה על הארץ הצריכה להם, על השדות והכרמים והגינות, ולא על היערות והמדבריות שאין שם תועלת לבריות, הכל לפי הארץ. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהם וחטאו, לפחות מהם להוריד רק גשמים מועטים אי אפשר, לפי שכבר נגזרה גזרה ואי אפשר לשנותה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן, בזמן שאינם מועילים לתבואה ולשדות כגון לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להם ביערות ובמדבריות שאין בהם תועלת. אם כן קשה לדברי רבי יוחנן שאמר שהתשובה של ציבור מועילה לקרוע את גזר דינם, ואם כן באופן שהשינוי הוא לטובה, היינו כשהיו רשעים בראש השנה ונגזרו עליהם גשמים מועטים ושבו בתשובה, מי עליקריה לגזר דיניו ולא יוסיף להו? לכל הפחות באופן זה שיקרא הקדוש ברוך הוא את גזר הדין ויוסיף להם גשמים, מדוע שנינו בברייתא שאי אפשר להוסיף על הגשמים? תרץ את הגמרא שייני אתם, שונה הדבר שם דאפשר באחי, אפשר לקיים את גזר הדין הראשון באופן שלא תהיה פורענות לישראל, והיינו להביא את הגשמים המועטים בזמן ובמקום הנצרך כמבואר בברייתא, ולכן אין מבטלים את גזר הדין משום כבוד שמיים. אבל אם אי אפשר בכך, אכן קורע להם הקדוש ברוך הוא את גזר הדין, ומה ששנינו בברייתא להוסיף אי אפשר, הכוונה בלא קריאת גזר הדין. כך מפרש רבי דוד פרדו על הספרי. קושייה נוספת על רבי יוחנן תשמע בו, ושמע קושייה על רבי יוחנן שנינו בברייתא נאמר בפסוקים בעניין הטובות שמיטיב השם לבני האדם וההודעה עליהם בספר תהילים פרק קוף זין, יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים, הם מראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה, בעומק הים, הרחק מן היבשה. ויאמר, ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, יחוגו וינועו כשיקור, וכל חוכמתם תתבלע. לשון השחתה, כל חוכמתם תשחט ולא יוכלו להעמיד את הספינה. ויצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני האדם. עשה להם דוד המלך סימניות כמין נון הפוכה בין פסוק לפסוק. ויש לדורשן כאחין ורקין שבתורה, כדרך שדורשים אך ורק בתורה שבאים למעט. גם הסימניות הללו באו למעט את ההצלה שבפסוקים, ולומר לך, דווקא הם צעקו והתפללו להשם שיצילם קודם שיהיה גזר דין, שיתבעו בים, אז נענין. אבל אם צעקו לאחר שכבר היה גזר דין, אינה נענין. הרי שיורדי הים אף שהם רבים, לא מועילת תשובתם לאחר גזר דין, וקשה על רבי יוחנן שאמר שגזר דינם של ציבור נקרע על ידי תשובה. מתרץ את הגמרא, הני נמי, אף אילו יורדי הים כיחידים דמו, נחשבים כיחידים מפני שאין ציבור בספינה בקביעות, ורוב פעמים אין שם עשרה. לפיכך אף אם הראה שהיו שם עשרה, אין להם חשיבות של ציבור כדי שיקרא להם גזר דינם. והפרשת דרכים וכן בשם ישמואל ביארו שציבור משמעו שכל אחד מייצר בצער הכלל כולו ולא מפני צערו לבד. אבל יורדי הים אינם אלא קיבוץ של אנשים שונים שאין מכירים זה את זה, וכל אחד מייצר בצרתו הפרטית ולא אכפת לו בזולתו, ולכן נחשבים כיחידים. וכותב המהרש"א שרק יורדי הים נחשבים כיחידים, אבל הולכי מדבריות ויוצאים מבית האסורים אינם כיחידים אלא כציבור, ולכן אין בהם סימניות למעט, כי תפילתם נענית אפילו אחר גזר דין. קושיה נוספת על רבי יוחנן תשמה, שאלה בלוריה גיורת את רבן גמליאל. בלוריה הייתה מלכה והתגיירה יחד עם עבדיה, כאמור במסכת יבמות דף מ"ו. השאלה בלוריה גיורת את רבן גמליאל, כתיב בתורתכם. והשאלה הזו ששאלה הייתה לפני שהתגיירה, כי אחרת היא לא הייתה אומרת בתורתכם, אומר הבן יהוידע. כתיב בתורתכם בספר דברים פרק י' פסוק י' ז', אשר לא יישא פנים שהקדוש ברוך הוא אינו נושא פנים בדין לאף אדם. ומאידך כתיב בספר במדבר פרק ו' פסוק ח' וישא השם פניו אליך. משמע שנושא פנים לנידונים לפניו. נתפל לה, נתפל זה לשון חיבור, כלומר ניגש אליה להשיב על שאלתה, רבי יוסי הכהן לתרץ את קושייתה. ואמר להם שולח משל, למה הדבר דומה לאדם שנושה בחברו מנה, שתובע מחברו מנה שהוא חייב לו. והלווה קבע לו למלווה זמן בפני המלך, שעד אותו הזמן הוא מתחייב לפרוע את חובו, ונשבע לו בחיי המלך שיפרע לו בזמן שיפתיחו. הגיע אותו הזמן ולא פרעו, יש בכך פגיעה בכבודו של המלך, שנתחייב בפניו ונשבע בחייו ולא קיים. וכן יש בכך פגיעה בחברו שלא שילם לו את חובו. בא לפייס את המלך על שפגע בכבודו, ואמר לו המלך, אלבוני מחול לך, אבל לך ופייס את חברך, שעל מה שפגעת בו איני יכול למחול. ובייר רבי יוסי הכהן את הנמשל, החנמי אפקן בענייננו יש ליישב את סתירת הפסוקים. כאן בפסוק יישא השם פניו אליך, שמשמעו שהקדוש ברוך הוא נושא פנים ומבטר בדין, היינו בעבירות שבין אדם למקום, שעשה עליהם האדם תשובה, שכיוון שכל החטא הוא כלפי הקדוש ברוך הוא מוכל על כך, אף שאינו מן הדין. וכאן בפסוק אשר לא יישא פנים, היינו בעבירות שבין אדם לחברו, שהקדוש ברוך הוא אינו מוכל על הפגיעה בחברו עד שירצה את חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד יישוב אחר לסתירת הפסוקים. כאן הפסוק יישא השם פניו אליך מדבר קודם גזר דין, שאז הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, וכאן הפסוק אשר לא יישא פנים מדבר לאחר גזר דין, ואז אין הקדוש ברוך הוא נושא פנים ואינו קורע את גזר הדין לאחר שכבר נחתם. ואם כן קשה מדברי רבי עקיבא על רבי יוחנן שאמר שתשובה מועילה לקרוע את גזר הדין, תרץ את הגמרא חנמי, גם כאן אפשר לפרש את דברי רבי עקיבא שתשובה לא מועילה לאחר גזר הדין וביחיד שעשה תשובה, ולא רבי יוחנן דיבר בציבור. עד עכשיו ביארה הגמרא והעמידה כמה ברייתות כדעת רבי יוחנן שגזר דין של יחיד אינו נקרא. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין הזה. אומרת הגמרא, וגזר דין די יחיד אם הוא נקרא או לא תנאי, דבר זה שנוי במחלוקת תנאים דתניא. שנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, שניים שעלו למיטה, שניים שנהיו חולים לא עלינו ונפלו למשכב וחוליין שווה, שאין אחד מהם חולה יותר מחברו, וכן שניים שחטו למלכות ועלו לגרדום לידון, ובאו למקום שדנים בו אנשים להריגה כדי שידונו אותם שם, ודינן שווה, ושניהם נידונים על אותו החטא, זה ירד מהמיטה ונתרפא, וזה לא ירד מהמיטה אלא מת בחוליו, וכן זה ניצל מהגרדום ויצא זכאי בדינו, וזה לא ניצל, אלא נפסק דינו למיטה. מבאר רבי מאיר, מפני מה זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל? מפני שזה נתפלל ונענה משמיים והתקבלה תפילתו, וזה התפלל ולא נענה. ועדיין יש לבאר, מפני מה זה נענה וזה לא נענה? מפני שזה שנענה התפלל תפילה שלימה, כיוון בתפילתו ומשום כך נענה, וזה לא התפלל תפילה שלימה שהתפלל בלא כוונה, לפיכך לא נענה. רבי אלעזר אמר חילוק אחר, כאן זה שהתפלל ונענה משום שהתפלל קודם גזר דין, וכאן זה שהתפלל ולא נענה משום שהתפלל אחר גזר דין, ואין בכוח התפילה לקרוע גזר דין. רבי יצחק אמר, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין, שגם לאחר גזר דין מועילה התפילה לאדם לקרוע את גזר דינו. הרי שחולקים רבי אלעזר ורבי יצחק עם גזר דין של יחיד, נקרא. חוזרת הגמרא להקשות על מה שהתבהר ליל בדף י' זין עמוד ב' שגזר דין של ציבור נקרא. שואלת הגמרא וגזר דין דציבור ממקרא, וכי הוא נקרא? ואהב הרי מצינו בעניין זה סתירה בין הכתובים. כתוב אחד אומר בספר ירמיה פרק ד' פסוק י' ד' כבסי מרעה ליבך ירושלים למען תיוושעי, ראינו שהתשובה מועילה לכפר את אבונות הציבור. וכתיב נאמר במקום אחר בספר ירמיה פרק ב' פסוק כ' ב' כי אם תחבסי בנתר ותרבי לך בורית נחתם אבונך לפניי. הקדוש ברוך הוא אמר לישראל שגם אם יעשו תשובה ויחפשו את אבונותיהם, שנמשלה התשובה לנתר ובורית שמחפשים בהם, נתר היא מין אדמה שמשפשפים בה את הבגדים, ובורית מין עשב שמשתמשים בו לניקוי בגדים, עדיין יישארו כתמי אבונותיהם לפניו. משמע שתשובה לא תועיל לכפר על אבונותיהם ולא תתבטל מהם הפורענות. מה אליו? מה ישוב הסתירה בין הפסוקים? האם לא הכוונה שכאן הפסוק שאומר כפסי מרעה ליבך מדובר קודם גזר דין, וכאן בפסוק כי אם תחפסי נחתם אבונך לפניי מדובר לאחר גזר דין? הרי שלאחר גזר דין אין אפשרות לחבס את האבון, והפסוקים הללו עוסקים בציבור, שהרי ירמיהו דיבר לכל עם ישראל, ומוכח שגם בציבור אין גזר דין נקרא. תרץ את הגמרא, לא, אין זה החילוק בין שני הפסוקים, אלא אידי ואידי זה וזה, כלומר שני הפסוקים עוסקים לאחר גזר דין, ולא קשיה, לא קשה סתירת הפסוקים. כאן הפסוק כי אם תחבסי נחתם אבונך לפניי מדבר בגזר דין שיש עמו שבועה, שנשבע הקדוש ברוך הוא לקיים את גזר הדין, ואז אין גזר הדין נקרא גם לא בציבור. וכאן בפסוק כפסי מרעה ליבך מדובר בגזר דין שאין עמו שבועה, ועל אופן זה אמר רבי יוחנן שגזר דינו של ציבור נקרא. מבארת הגמרא מאיכן למדנו שגזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרא, כדבריו דרב שמואל ברמי, דאמר רב שמואל ברמי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרא, שנאמר על ידי הנביא לעילי הכהן על שני בניו שחטאו ונגזר עליו שתיפסק ממנו הכהונה הגדולה, וכן שימות זרעו בצעירותו ואף יהיו עניים. אלי היה הכהן הגדול במשכן שילו, וחופני ופנחס שני בניו עבדו בו, ומנהגם היה שכל מי שיקריב שלמים היו מקים במזלג גדול בתוך הגדירה שבשר השלמים מתבשל בה, ונוטלים לעצמם כל מה שעלה במזלג, ולפעמים אף היו נוטלים מהבשר החי קודם שניטלו ממנו האימורים שיש להקריבם למזבח, והיה בכל זה ביזיון גדול לקודשי השם. וכמו כן היו שוכבים את האנשים שבאו להקריב קורבנותיהם, ויש שפרשו שן הכוונה כפשוטו, להיו מעכבים אותם מלהקריב את קורבנותיהם. ועלי הכהן לא הוכיח את בניו כיהות, לכך נשלח אליו נביא והתנבא שהכהונה הגדולה תיפסק מזרו, וזרו ימותו אנשים, כלומר בני 18 שנים. ואף יהיו עניים ויבואו לבקש מהכהן הגדול שיעמוד תחתיו, שיזמן להם עבודת כהונה להתפרנס בה. ונתן לו הנביא סימן לאמיתות נבואתו, ששני בניו ימותו ביום אחד. לאחר מכן באה נבואה אל שמואל, ובו נשבע הקדוש ברוך הוא שאבון בית עילי לא יתכפר בזבח ומנחה עד עולם. כי כך נאמר בדברי נבואתו של שמואל לעילי, ספר שמואל א' פרק ג' פסוק י' ד', ולכן נשבעתי לבית עילי אם יתכפר אבון בית עילי בזבח ובמנחה עד עולם. כלומר שלא יחופר לבית עילי על אבונם אף בזבח ומנחה, והיינו משום שגזר דין שיש עמו שבועה אינו נקרא. גזר דין של בית עילי נחשב גזר דין של ציבור, מחמת שהגזירה הייתה על משפחת עילי, ומשפחה נחשבת לציבור, אבל כן יש ללמוד מכך שגם גזר דין של ציבור אינו נקרא אם יש עמו שבועה, כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא אפשרויות לכפרת אבון בני עילי. אמר רבא, אבון בני עילי דווקא בזבח ובמנחה אינו מתכפר, כלשון הפסוק, אבל מתכפר הוא בתורה, על ידי שיעסקו בתורה. אביי אמר, דווקא בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. כלומר, אומר רבינו חננאל, גם בגמילות חסדים מתכפר. ומסביר המהרש"א, הטעם שנתכפר אבונם בתורה וגמילות חסדים ולא בזבח, מפני שהעולם עומד על שלושה עמודים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. אבל מאחר שבני עילי פגמו בעמוד העבודה, לפיכך לא יכלו שוב להתכפר בעמוד הזה של עבודה, שאין קטגור נעשה סנגור, והיה להם להתכפר בשני העמודים האחרים. מביאה הגמרא מעשים בעניין הזה. רבא ואביי, או רבא ואביי, מהמשפחה דבית עילי קעתו. כלומר, היו צאצאים למשפחת עילי שנגזר עליה, שימותו בחורים, ומכל מקום רבא דעסק, שעסק בתורה, חיה 40 שנים, חי 40 שנה, ואביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים, חיה שיטין שנים, חי 60 שנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, המשפחה אחת הייתה בירושלים שהיו מעיטי המעיטין ביותם בני 18 שנה, באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי ושאלו אותו על צרתם. אמר להם, שמה ממשפחת עילי אתם? דכתיב בי שכתוב בה, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, ושהגיע ל-18 שנים הוא נקרא איש. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, יצא איך להינצל מהגזירה, לכו ועסקו בתורה ובחיו. ואכן הלכו בני אותה משפחה ועסקו בתורה, ואכן חיו בריחות ימים. והיו העולם קוראים לאותה משפחה, משפחת רבן יוחנן על שמו, לפי שעל ידו העריכו ימים. חוזרת הגמרא לדון בעניין גזר דין של ציבור, אמר רב שמואל בר איניה משמי דרב. משמו של רב, מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם, ולעולם יכולים הציבור לחזור בנקל בתשובה. וטרם שמסיים את הגמרא את דברי רב, היא תמהה לשונו, וכי גזר דינם של ציבור אינו נחתם, והכתיב הרי נאמר בספר ירמיה פרק ב' פסוק רב ב', נחתם עוונך לפניי, היינו שגם אם תשוב ובתשובה יישאר העוון, ובהכרח כוונת הפסוק אחר שנחתם גזר הדין שאז קשה לבטלו. אלא מבאר את הגמרא, ככה הייתה כוונת רב בדבריו, מניין לגזר דין של ציבור שאף אגב שנחתם הוא נקרא על ידי תפילה ותשובה, שנאמר בדברי משה לישראל בספר דברים פרק ד' פסוק ז', כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו, והלשון בכל משמעו, בכל עניין ואפילו לאחר גזר דין, שאף באופן זה הקדוש ברוך הוא נענה לישראל הקוראים אליו. שואלת הגמרא, והכתיב הרי נאמר בעניין התשובה, ספר ישעיה פרק נ"ה פסוק ו', דרשו השם בהימצאו קראו באותו קרוב, וממה שנאמר בהימצאו משמע שש פעמים שאינו מצוי, ולו בפסוק לעיל נאמר בכל קוראינו אליו. תרץ את הגמרא, התם, הפסוק בהימצאו מדבר ביחיד העושה תשובה, וכמשמעות הפסוק שלאחריו שמדבר בלשון יחיד, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, ואחר בפסוק בכל קוראינו אליו מדבר בציבור שעונה אותם בתשובתם ותפילתם בכל עת. וברר את הגמרא ביחיד, האם את מתי הם הימים שהקדוש ברוך הוא מצוי וקרוב גם אל היחיד, שעל כך נאמר בהימצאו. משיבה הגמרא, אמר רבא ברבוע, אילו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבימים אילו הקדוש ברוך הוא קרוב לישראל וגם ליחידים שבהם לקבל תשובתם. מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין 10 ימי תשובה, כשברח דוד משאול, שלח דוד 10 מן הערב אל נבל לבקש ממנו מזון לו ולנעריו, שסייעו לרועה ושמרו על צונו, ונבל סירב וביזה את דוד. ועונשו היה, כנאמר בספר שמואל א' פרק כ"ה פסוק ל"ח, והי כ-10 הימים ויגוף השם את נבל. מבררת הגמרא, 10 ימים מהעבדתיו, מה עניינם? כלומר, מדוע המתין הקדוש ברוך הוא 10 ימים? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה בשמו של רב, אמר רב, כנגד 10 לגימות, כנגד 10 סעודות שנתן נבל לעבדי דוד. כשבאו לנבל 10 הנערים ששלח לו דוד, נתן לכל אחד מהם סעודה אחת, ונמצא שבסך הכל נתן נבל 10 סעודות. רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע, תירוץ אחר, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שהמתין הקדוש ברוך הוא מלענישו בימים אלו, שמא ישוב בתשובה, וכיוון שלא שב, הם איתו. אומר המהרש"א שרבא דייק זאת מהלשון הימים, בה"א הידיעה היינו הימים הידועים שאף יחיד יכול לעשות בהם תשובה. שנינו במשנה, לעיל בט"ז עמוד א', בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. מברר את הגמרא, מהי כבני מרון? משיבה הגמרא, אחי תרגימו, כאן בבבל פרשו כבני אמרנה, ככבשים שמונים אותם כדי לעשר מהם מעשר בהמה, ומעבירים אותם אחד אחד דרך פתח צר, וכך מעביר הקדוש ברוך הוא את כל הבריות בדין בראש השנה. ריש לקיש אמר, כמעלות בית מירון, עליות של בית מירון, עליות אלו היו ידועות כעליות חדות וצרות מאוד, שמצדיהם מדרון תלול, ולכן לא היו יכולים לעלות שם שניים ביחד זה לצד זה, אלא רק זה אחר זה. כך עוברים באי העולם אחד אחד לפני השם. רב יהודה אמר בשם שמואל, כחיילות של בית דוד, שהיו מונים את אנשי הצבא אחד אחד בצאתם למלחמה, ומירון הוא מלשון מרות ועדנות, וכך עוברים באי העולם אחד אחד לפני השם. המהרש"א מבאר ששלושת הפירושים שנאמרו כאן הם כנגד 3 הכיתות של בני האדם, צדיקים, רשעים ובינוניים. זה שאמר כבני אמרנה, הכוונה כנגד כת הרשעים שנידונים למיטה, כשם שהצון נמנה בשביל לסמן את העשירי שעומד לשחיטה. מי שאומר כמעלות בית מירון הוא כנגד כת הבינוניים שתלויים ועומדים הם לחיים הם למיטה, כשם שאותם המעלות ממוצעים בין שני העמקים בין ימין והשמאל. והאומר כחיילות של בית דוד הוא כנגד כת הצדיקים, כחייליו של דוד המלך שהיו כולם צדיקים. כנאמר במסכת קידושין בדף עין וב, שהיו בוחרים באלו שהיו ממשפחות מיוחסות כדי שתעמוד להם זכותם וזכות אבותיהם לנצח במלחמה. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, אמנם באי העולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כל אחד לבדו ומכל מקום, כולם נזכרים בסקירה אחת, כולם נראים לפני הקדוש ברוך הוא בראייה אחת. ובבוצינה דנאורה על פרשת בלק כתבו, שמלבד שאדם נידון כפרט, הוא נידון גם בתוך כלל ישראל, ודבר זה מועיל לו בדינו. עוד הסבר, שמתחשבים בדינו לא רק כלפי עצמו אלא גם כלפי סביבתו, שאם יגיע נזק לאחרים על ידי עונשו, יכול דבר זה לשנות את פסק הדין. מוכיחה הגמרא מהמשנה כדברי רבי יוחנן, אמר רב נחמן בר יצחק, הפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו כן בדברי המשנה כדברי רבי יוחנן. אחרי ששנינו בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, הביאה המשנה ראיה לכך וכתבה, שנאמר בתהילים למד ג' היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם, ויש לברר מהי כאמר, מה כוונת הפסוק, אלי מה אחי כאמר, אם נאמר שככה כוונה, דברנו לכולי אלמה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל אנשי העולם ומייחד ליבאיו כעדדי, וברא את לבב הבריות באופן שכולם שווים זה לזה כליבו של זה כך ליבו של זה, והכחזינה דלה ואחיו, הרי אנחנו רואים שאין הדבר כן ואין ליבות בני אדם שווים זה לזה. אלא לאו הכי כאמר, אלא ודאי כך כוונת הפסוק, היוצר שברא את העולם הוא רואה ומשגיח יחד ליבם בבת אחת, ובסקירה אחת, הוא מבין על כל מעשיהם, בראייה זו הוא מבין ויודע את מעשה כל אחד ואחד. רש"י מוסיף שהפסוק מוסב על הפסוק שלפניו שנאמר בו, ממכון שבטו השגיח על כל יושבי הארץ, וכך פירושו, היוצר אותם השגיח לראות יחד את ליבם. ולא אמר שביר, שלולי דברי רש"י היה צריך לבאר כך בכוונת רבי יוחנן. שמאמר המשנה עוברים לפניו כבני מרון אינה כוונה שעוברים לפניו ממש אחד אחד זה אחר זה, אלא שנזכרים בסקירה אחת ונקטה המשנה כבני מרון משום שכשעוברים ביחד הרבה בני אדם בערבוביה, האחד מסתיר את השני, מה שאין כן כשעוברים כבני מרון, יכול העומד מהצד לראות את כולם יחד בפעם אחת, וכך הקדוש ברוך הוא רואה את כולם בפעם אחת ובסקירה אחת. ולפי זה מובנים דברי רב נחמן בר יצחק, שאכן כוונת המשנה להוכיח מהפסוק שנזכרים בסקירה אחת, וממילא מוכח שזו גם כוונתה של המשנה במה שאמרה, שעוברים כבני מרון. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו למשנה בדף חי עמוד א'. משנתנו עוסקת בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, כלומר, אם באו עדים לבית דין ביום ה-30 לחודש והעידו שראו בליל אמש את הלבנה, מקדשים בית דין את החודש ונקבע ראש חודש ביום זה. אם לא באו עדים ביום ה-30, נתעבר החודש, ועולה היום ה-30 למניין החודש הקודם. ונקבע ראש חודש ביום 31, וממנו ואילך מונים את ימי החודש. כך הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, פרק א', הלכות ג' עד ו'. והלכה למשה מסיני, שבזמן שיש בארץ ישראל סנהדרין או בית דין סמוכים, שנתנו להם הסנהדרין רשות, מקדשים על פי הראייה. ובזמן שאין סנהדרין מקדשים על פי החשבון המסור ביד החכמים. בימי אביי ורבא, כשחרבה ארץ ישראל ושוב לא היה שם בית דין קבוע, קבעו חכמים את סדר קביעות השנים והחודשים לפי החשבון המסור בידם, ופסקו מלקדש על פי הראייה. כך הרמב״ם בהלכות קידוש החודש פרק ה' הלכות א' עד ג'. אבל הריטב"א והרמב״ן בהשגות על ספר המצוות, בסוף מצוות עשה קופנון ג' כתבו, שהלל הזקן שהיה הנשיא האחרון, והוא בנו של רבי יהודה נשיאה, בן בנו של רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, עיבר את השנים וקידש את החודשים לכל השנים הבאות. והטעם, שבשעת הדחק ניתן לקדש חודשים שלא על פי הראייה. ולדעתם של הריטב"א והרמב"ן, לא התקבלה בזה הלכה למשה מסיני. וכיוון שזמני המועדים, זמני החגים, תלויים בקידוש החודש, היו בית דין שולחים שליחים להודיע לישראל שבגולה מתי נתקדש החודש, כדי שיידעו מתי חלים המועדים. ובמקומות המרוחקים שלא הגיעו עליהם שליחים ולא ידעו אם נתקדש החודש ביום ה-30 או ביום ה-31, נהגו קדושת יום טוב שני ימים מחמת הספק. כך הרמב״ם בהלכות קידוש החודש פרק ג' הלכה י' א', וכן הריטב"א. המשנה בדף חי עמוד א' מפרטת באילו חודשים ולאיזה צורך היו השליחים יוצאים בהם להודיע מתי נתקדש החודש. כך אומרת המשנה בדף חי עמוד א', על 6 חודשים השלוחים יוצאים לחוץ לארץ להודיע אם היה החודש הקודם חסר, וקידשו בית דין את היום ה-30, והיום ה-30 הוא כבר ראש חודש, כבר א' בחודש הבא, או שנתעבר החודש הקודם, דהיינו החודש הקודם הוא בין 30 ימים, ונתקדש היום ה-31, אחרי 30 ימי החודש הקודם, מתחיל החודש החדש באלף בחודש. וכשאומרת המשנה על 6 חודשים השלוחים יוצאים, פירושו מפני הטעמים השייכים ב6 חודשים המפורטים להלן במשנה, ולכן הקטעה המשנה בלשון על, ולא לשון של ב6 חודשים השלוחים יוצאים. ואין צריך שני עדים להודיע שנתקדש החודש, אלא גם עד אחד נאמן על כך. כמה מבואר ברמב"ם מלכות קידוש החודש פרק ג' הלכה י' ד', מה שנקטה המשנה שלוחין בלשון רבים, משום שהיו יוצאים כמה שליחים לכמה מקומות, אומר הספתי חכמים. על 6 חודשים השלוחים יוצאים, אומר רש"י, לגולה, דהיינו לחוץ לארץ, והריטב"א כתב שהיו השליחים יוצאים להודיע לבני ארץ ישראל, למקומות הרחוקים מבית דין שלא ידעו מתי נתקדש החודש, וגם לבבל, כפי שמשמע בגמרא לקמן בדף חף עמוד א'. והשליחים היו יוצאים בין אם החודש היה חסר, דהיינו שהחודש החדש מתחיל ביום ה-30 של החודש הישן, ובין אם נתעבר והיה מלא, בין אם החודש העובר הישן היה בין 30 ימים. ולא רצו לתקן שייצאו שליחים רק בחודש חסר, ובחודש מלא יבינו מכך שלא הגיעו שליחים שהיה החודש מלא. לא רצו לתקן זאת משום שכל שאפשר לברר הדבר בבירור גמור מבררים. כך אומר התורי אבן. אם כן, על שישה חודשים השלוחים יוצאים לחוץ לארץ להודיע אם היה החודש הקודם חסר וקיצו בית דין את היום השלושים, או שנתעבר החודש הקודם ונתקדש היום השלושים ואחד. על ניסן מפני הפסח כדי שיידעו באיזה יום יחול חג הפסח. השליחים היו הולכים בכל ימות החול עד הפסח, אבל בשבתות לא הלכו. וכך נתבהר לקמן בדף חפה לפעמוד ב' שאין השליחים מחללים את השבת ואסורים לצאת מחוץ לתחום שבת, כדי להודיע מתי קיצו בית דין את החודש. ומוכח מרשי שהלכו השליחים רק עד החג, אבל בכל המועד לא המשיכו ללכת למקומות המרוחקים יותר להודיע מתי חל שביעי של פסח, משום שאף אם יידעו באותם מקומות מתי חל שביעי של פסח, יצטרכו לנהוג בו שני ימים יום טוב, גזירה שמה יבואו לזלזל ביום טוב הראשון ולנהוג אף בו יום אחד בלבד. כפי שנתבהר לקמן בדף חפה לפעמוד א', לגבי מקומות ששליחי ניסן יכולים להגיע עליהם עד פסח, ואין שליחי תשרי יכולים להגיע עליהם עד סוכות. זאת משום שבראש השנה ויום הכיפורים, השליחים אינם ממשיכים ללכת, והם שובטים. אז נוהגים בפסח שני ימים טובים, כדי שלא יזלזלו ביום טוב שני של סוכות. כך אומר הרשש. וגם התורי אבן כותב שלכאורה משמע ברשי שהשליחים לא הלכו בכל המועד, אבל שוב כתב שנראה לומר שהמשיכו ללכת בימי חול המועד למקומות המרוחקים, ואף שלא הועילו בכך שינהגו באותה מקומות שביעי של פסח יום אחד, וכן נהגו שביעי של פסח יומיים, מכל מקום הלכו לשם השליחים בחול המועד, כדי שיידעו איזה משני הימים הוא יום טוב מן התורה, והיום האחר הוא רק מדרבנן, ואפשר להקל בו באותם הלכות שהקלו בהם ביום טוב שני בזמן הזה. שהרי יום טוב שני בזמן הזה אינו מחמת הספק, אלא משום מנהג אבותינו, כגון לעסוק בצורכי המת, כמבואר במסכת ביצה מסכתנו הקודמת בדף ו עמוד א', ולכחול את העין לרפואה כאמור במסכת ביצה בדף חב ב' עמוד א'. אם כן, אומרת המשנה בדף חי עמוד א', על שישה חודשים השלוחים יוצאים לחוץ לארץ להודיע אם היה החודש הקודם חסר, וקיצו בית דין את היום השלושים, או שנתעבר החודש הקודם ונתקדש היום השלושים ואחד, על ניסן מפני הפסח כדי שיידעו באיזה יום יחול חג הפסח, על אב מפני התענית שבתשעה לחודש, תשעה באב, כדי שידעו באיזה יום להתענות. על אלול מפני ראש השנה כדי להודיע מתי נתקדש חודש אלול וינהגו ראש השנה ביום השלושים שלו, שכן הלכו אחר רוב השנים שנתקדש חודש תשרי ביום השלושים לאלול. על תשרי מפני תקנת המועדות כדי להודיע לישראל אם נתעבר חודש אלול, ולא יצטערו ויהיה ליבם נוקפם שמה נתעבר החודש, וקיצו את היום השלושים ואחד ונמצא שאינם נוהגים את יום הכיפורים וסוכות במועדם. על כסלב מפני חנוכה כדי שידעו מתי יחול חנוכה, ועל אדר מפני הפורים כדי שידעו מתי יחול פורים, וכשהיה בית המקדש קיים ונהגה חובת הקרבת קורבן פסח, היו השליחים יוצאים אף על אייר מפני הקרבת קורבן פסח קטן, פסח שני, שמי שהיה תמה או בדרך רחוקה מבית המקדש בי"ד בניסן ולא יכול היה להקריב את הפסח, חייב להקריב קורבן פסח בי"ד באייר, ויצאו שליחים על אייר כדי שידעו מתי יחול זמן הקרבת פסח שני. לא היה משנה שלנו בדף חי עמוד א', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את תלמוד תורתנו בדף י' ז', במסכת ראש השנה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו פשע שבגופו של אדם ובאיזה אופן הוא? שאלה שנייה, לבית הלל מה דינם של הבינוניים בגיהנום? שאלה שלישית, מה נאמר על פרנס המיטי לאימה על הציבור שלא לשם שמיים? שאלה רביעית, כיצד מתי הקדוש ברוך הוא כלפי חסד? שאלה חמישית, מה לומדים ממילות הפסוק לשארית נחלתו? והשאלה האחרונה על דף טוב, האם הועילה תשובה ותפילה אחר גזר דין? עם השאלות הללו לשינון, לסיכום ולחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף י' ז' במסכת ראש השנה, היום הזה יום שלישי פעמיים כתוב חף במחשבן תשפ"ב. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי חף א' במחשבן תשפ"ב, ונלמד את דף חי דף י' ח' במסכת ראש השנה. השתבח שמו הגדול לעד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדה מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות. חורף טוב, מלא בבריות גופה ונהורה מעליה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.